טוב, ערב טוב. נאמר לי לעסוק בפרקים הראשונים של ספר מלכים ב', וכמובן אני אתמקד בעיקר במעבר בין אליהו לאלישע. אליהו עולה בסערה השמיימה בפרק ב', וזה אחד התיאורים באמת המאוד מאוד מיוחדים של מותו של מנהיג, של נביא, היעלמותו, הסתלקותו בעצם מצד אחד, ומצד שני העברת השרביט לתלמיד, לדור הבא, לאלישע. יש כאן תיאור של הסתלקות של אליהו, וביחד עם הסתלקותו של אליהו, בד בבד עם הסתלקותו של אליהו, צמיחתו של הנביא שבא אחריו, של תלמידו הנביא שבא אחריו. במוקד המעבר בין ההסתלקות לבין ההתחדשות של אלישע נמצא הקשר המאוד מיוחד בין אליהו לאלישע. וזה בא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק בפרק הזה, בפרק ב', שבעצם מרכז את המעבר הזה ומרכז את היחס המיוחד הזה ואת כל דמותו של אליהו מצד אחד ואלישע מצד שני. אבל הסיפור בעצם מתחיל במלכים א'. הסיפור מתחיל במלכים א'. אפשר לומר שמדובר כאן על תלמיד שנועד להיות תלמיד מן ההתחלה, ולא רק תלמיד, אלא תלמיד שנועד להיות ממשיך מן ההתחלה. במלכים א', פרק י"ט, לאחר המפעל הגדול של אליהו בהר הכרמל, אחד השיאים הגדולים של מפעלו של אליהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא ונמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. אליהו קיבל ציווי נבואי בדבר השם. להכתיר ולמשוח את אלישע לנביא תחתיו. ואכן הוא ממלא את זה. וילך משם וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא בשני העשר. ויעבור אליהו אליו וישלך את דרתו אליו. כך המפגש הראשון מתחיל, ובסוף הפרשה, אני לא אקרא את כל הפסוקים, בסוף פרק י"ט, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. אלישע כמשרתו של אליהו, הוא לא צמח ואחר כך התפתח לכך שהוא הפך להיות היורש, אלא הוא נועד להיות יורש מההתחלה. הוא שירת את אליהו על מנת להיות יורש, על מנת להיות נביא תחתיו. והקשר שביניהם, שהתחיל באדרת, נגמר באדרת. באופן סימבולי, ונחזור לפרק שלנו במלכים ב', בפרק ב'. מצד אחד, אני רוצה להדגיש כאן שלושה דברים. אחד, הקשר האמיץ בין אלישע לאליהו, בכך שאלישע לא מוכן להיפרד מאליהו. שלוש פעמים הכתוב מספר לנו וחוזר על כך שאליהו מבקש מאלישע, תלך בצד, אני אעלה לבד, לא מוכן. ויאמר אליהו אל אלישע, שב נא פה, כי חי אדוני שלחני עד בית אל. ויאמר אלישע, חי אדוני וחי נפשך אם אעזבך. וירדו בית אל. לא עוזב אותך. פעם אחת. ואז ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי, יחשו. אני יודע. תהיו בשקט. השקט הזה אגב מזכיר את השקט של לא ברעש השם. ויאמר לו אליהו, אלישע, שב נפו, כי אדוני שלחני יריחו. ויאמר, חי אדוני בחי נפשך עם העזבקה, ויבואו יריחו. וזה לא נגמר. ויקשו בני הנביאים אשר ביריחו לאלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי, יחשו. בית אל ויריחו, ועכשיו מגיע לעבור את הירדן. ויאמר לו אליהו, שב נפו, כי אדוני שלחני הירדנה. ויאמר, חי אדוני וחי נפשך עם עזבקה. וילכו שניהם. שניהם עמדו על הירדן. אלישע לא מוכן להיפרד מאליהו, למרות ההחצרות של אליהו. הוא לא מוכן. ואנחנו נחזור לכך בהמשך. ואז יש כאן קטע של ההצלה. ויחי עוברם ואליהו אמר לאלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך? ואלישע יודע. אלישע לא משלה את עצמו. אלישע יודע שזה הולך להיות הפרידה. הוא לא אומר, לא, אין מצב. הוא מבקש, והוא מבקש בתעוזה. ויאמר אלישע, ואינה פי שניים ברוחך אליי. לא ייכנס כאן לפרשנות מה זה פי שניים. זה כמו בחור שלוקח פי שניים ככה רוב המפרשים. לא פי שניים מאליהו, אלא פי שניים מכל האחרים. ויאמר, הקשית לשאול, זה באמת בקשה גדולה, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהיה לך חן, ואם אין לא יהיה, זה תלוי, זה לא תלוי בי, זה תלוי כבר בהחלטה אלוקית. ויהי הם ההולכים הלוך ודבר, הם כל הזמן ביחד, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. ויעל אליהו בשרה השמיים. בעצם יש כאן משהו של הפרדה, של רכב אש וסוסי אש, של הפרדה, הייתי אומר, הפרדה אגרסיבית, שבכוח מפרידה ביניהם. הם לא רוצים להיפרד. והיה לאליהו בשרה השמיימה, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, זה אותם רכב אש וסוסי אש, במובן זה שהוא מגן, רכב ופרשים הם כוח מגן, הם כוח צבאי מגן, וכך אליהו גם כן הגן על ישראל, לחם בעד ישראל, והגן על דת ישראל, ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו, ויקרם לשניים קראים, וירם את הדרת אליהו אשר נפלה מעליו. זה אותה הדרת שאליהו השליך אליו בפעם הראשונה כשהם נפגשו, וכאן המעגל נסגר. ויקח את הדרת אליהו אשר נפלה מעליו, ויקה את המים, ויאמר, איה אדוני אלוהי אליהו, אף הוא ויקה את המים, ויחצו הנה והנה ויעבור אלישע. יש כאן תיאור קשה של הפרידה הכואבת, אבל יחד עם הפרידה, הנה בא הדף החדש, שחר חדש מפציע, אפשר לומר, יש נבואה חדשה לאלישע. אפשר לומר שלמרות שאליהו אומר לאלישע, הקשיטה לשאול, היינו, אני לא בטוח, זה תלוי בהחלטת שמיים, אכן הוא ראה את הפרידה, אם תראה אותי לוקח מאיתך היא כן, ואכן אלישע ראה, כי התורה אני אומר, הנביא אומר, ואלישע רואה, והוא מצעק אבי אבי. זאת אומרת, אלישע ראה, ואם אלישע ראה, זה סימן להחלטה הסופית של השגחה העליונה, לתת לאלישע את המנהיגות הנבואית. ועכשיו אלישע מתחיל לפעול כמנהיג נבואי. בראש ובראשונה, הוא חוזר, הוא חוצה את המים, כמו, זה דבר שמזכיר לנו את מה? קריאת ים סוף, ברור, אני אראה את זה בהמשך. הוא חוזר, ואז הם רואים אותו, הם מיד רואים, ויאמרו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו, נחה רוח אליהו על אלישע. ויבואו לקראתו וישתחוו לו ארצה. הם מקבלים גם את מנהיגותו הנבואית. זה כל כך ברור שאין ערעור בכלל על סמכותו של אלישע, אבל מצד אחד הם מבינים, אבל מצד שני עדיין יש געגועים, ועדיין יש, הייתי אומר, אין השלמה עם הסתלקותו של אליהו. בני הנביאים רגילים לאליהו, והם לא כל כך משלימים עם הסתלקותו, מבקשים מאלישע מה? לחפש אותו. אולי הם ימצאו. הוא עלה בסערה השמיימה, אולי הוא נחת באיזה מקום, אולי הוא צנח באיזה מצנח, באיזה מקום אחר. הנה, ויאמרו אליו, הנה נא, יש את עבדיך 50 אנשים בני חי, הלכו נא ויבקשו את אדונך, פן נשאו רוח אדוני, וישליחהו באחת הערים או באחת הגאיות, או באחת הגאיות. ויאמר, לא תשלחו. אבל הם בכל זאת הולכים. הוא נותן להם, והם לא מוצאים. ויבקשו 3 ימים, וישלחו 50 איש, ויבקשו 3 ימים, ולא מצאו, לא מצאו את אליהו, וישובו אליו, והוא יושב ביריחו, ויאמר עליהם, הלא אמרתי עליכם, אל תלך. זאת אומרת, שמצד אחד הוא מתקבל כמנהיג, מצד שני, זה לא בבת אחת, משום שעדיין יש געגועים לאליהו, עדיין יש חוסר השלמה בהסתלקותו הסופית של אליהו מהתמונה, ומנהיגותו של אלישע נבנית לאט לאט. אני רוצה לדבר על 2 או 3 שלבים במבחן, סליחה, שלא של אליהו, של אלישע. 2 או 3 שלבים בהתפתחותו של אלישע כמנהיג הנביאים. ולעבור איתכם על הפרקים הבאים, פחות או יותר לפי הסדר, ובעיקר לדבר על 3 שלבים. השלב הראשון זה כשהוא חוזר עם אדרת אליהו, מה שדיברנו, והם מבחינים, הם אומרים, נחה רוח אליהו על אלישע. והם משתחווים לו, וישתחו לו ארצה. למה הם משתחווים לו? זה ביטוי של הכנעה, של קבלת מרותו כמנהיג הנביאים. הוא זה שהלך עם אליהם, הם יודעים שהוא התלמיד בידיעה של אליהו, והוא חוזר עם אדרת אליהו בידו, אז הם מבינים שהוא מעכשיו יהיה מנהיג הנביאים, עם האיסוס הזה שהולכים לחפש את אליהו. אבל עכשיו בא המבחן הראשון. המבחן הראשון הוא מבחן המים הלא ראויים לשתייה. אני קורא את הפסוקים שבעצם משתחווים והכל בסדר, אבל מיד, אין 100 ימי חסד, כן? הנה, נבחר נשיא אמריקאי, אין 100 ימי חסד, צריך לעבוד מיד. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, כאן הפנייה אליו היא מאנשי העיר, לא מבני הנביאים, הננה מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה, והמים רעים והארץ משקלת. המים רעים, המים האלה לא רק שהם לא ראויים לשתייה, הם אפילו גורמים למחלות ואנשים מתים. ויאמר, קחו לי צלוחית חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו. ויצא אל מוצא המים וישלך שם מלח. ויאמר, כה אמר אדוני, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. חדות, החלטה מהירה, אלישע מקבל את כוחו של אליהו, הוא מכתיב בעצם ומודיע להם, הוא לא אומר אני אתפלל, הוא לא אומר אני אבדוק, אני אשאל, הוא ישר מבצע את תפקידו לתת להם מים. הוא לא אומר, תנו לי 100 ימי חסד, אני עוד רוצה ללמוד את התפקיד. ואכן, הנביא, הכתוב, מתאר, וירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דיבר. כדבר אלישע אשר דיבר. אלישע דיבר והיה. כמו מנהיג, מבחן הראשון עבר בהצלחה מפתיעה, הייתי אומר, אבל ברורה, חד משמעית. אלישע דיבר והיה. עכשיו, כאן, זה המבחן הראשון, ואי אפשר לעבור למבחן הבא, בלי לערוך השוואה אפילו, ולו קלה, לסיפור הזה, עם סיפור שהוא מוכר לנו מהתורה. מהו? מרה. וזה מאוד דומה למה שהיה במרה. יש כאן ממש סיפור דומה, בעיקר גם שם לא היה מים לשתות. ויבואו מרתה ולא יאכלו לשתות, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה ולא יאכלו לשתות מים ממרה, כי מרים המה, על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור מה נשתה. אבל שימו לב להבדל. ההבדל הוא ששם משה מעביר את התלונה אל השם, ויצעק, משה, ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתיקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם נסר. שם מדובר שמשה התפלל, וביקש מהשם ישועה, פתרון. כאן אלישע כבר יודע מה הוא עושה. הוא מכתיב. הוא אומר, תביאו לי מלח, תביאו לי צלוחית חדשה, שימו שם מלח. הוא משליך, כבר הוא כבר יודע מה לעשות. הוא לא מבקש, הוא לא צועק אל השם, הוא לא מתפלל. זה השוני. הדמיון מפתיע מאוד. משום ש... גם שם המפרשים אומרים שהעץ שהוא היה עץ מר, ומהמר, וככה אומרים המפרשים, שהעץ המר שהשליך משה רבנו אל המים במרה, מן העץ המר אל המים המרים יצא מתוק, וזה סוד גדול, והם תיקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם נסר. גם כאן, המלח הבלתי ניתן בעצם לאכילה, המלח המלוח ריפא את המים, וגם כאן יש עניין של רפואה, וירפו המים. כה אמר, ויצא אל מוצא המים, וישלך שם מלח, ויאמר, כה אמר אדוני, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. יש כאן עניין של ריפוי, וגם במרה, בסוף הסיפור, השם אומר, אם שמוע תשמע לכל השם וכולי, ואז נתן לי מצוותיו, כל המחלה אשר שמתי ומצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. גם כאן עניין של ריפוי, וזה השוואה מאוד. יש מים שלא ניתנים לשתייה, יש מר שממתיק, גם פה יש מלח שמרפא את המים, ויש פה רפואה. ובשני המקרים מדובר אחרי בקיעת מים. בים סוף הים נבקע, וגם אלישע עושה, וזה מיד אחרי קריאת ים סוף, וגם כאן, בסיפורו של אלישע, זה אחרי שהוא בוקע את הירדן לשניים, שזה סוג של מהדורה שנייה של קריאת ים סוף. אולי מהדורה שנייה יותר מצומצמת, זה לא ים סוף, זה רק מער הירדן, וזה לא כל עם ישראל כמו שהיה שם במראה, זה רק אנשי יריחו, אבל בכל זאת יש כאן מוטיבים מאוד מאוד דומים, ויש כאן בעצם אולי מה שהנביאים כאן מראים לנו, שענייני הנבואה ותפקיד הנבואה זה בא כבר מאדון הנביאים כולם, שהוא משה רבינו. ומכאן נעבור לתחנה הבאה, של אלישע, היא התחנה הפחות נעימה, של מבחן הנערים ושליחת הדובים. הנערים מתקלסים בו, לועגים לו, אמרו לו עלי קרח, עלי קרח, וגם שם, ללא איסוס, לפחות לפי התיאור כאן, לא קודם או מזהיר, בלי עזרה מוקדמת, בלי חבר'ה תלכו לאבא אמא, אלא ישר משלח בם את הדובים. כתוב מתאר, ויראם ויפן אחריו, ויראם ויקללם בשם אדוני, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקנה מהם ארבעה ושני ילדים. נמשיך ללכת. גם פה כללה בשם השם שמתקיימת. כשם שהברכה התקיימה, כך גם הכללה התקיימה, וזה מאוד מזכיר לנו את אליהו, שהיה נביא גם שידע לזעום. אנחנו מכירים כבר את אליהו, נכון? אנחנו נלך לתחנה הבאה של אליהו, של אלישע, סליחה, התחנה הבאה של אלישע הייתה תחנת המלחמה של מלך ישראל ומלך יהודה, מלך ישראל הרשע, מלך יהודה שאלישע, כן, היה לו שיג ושיח איתו, ומלך אדום עם מלך מואב. יש שם תיאור של מלחמה, פרק ג', גם שם יש נבואה שזה מבחן, הייתי אומר, אם המבחן הראשון היה מבחן של אנשי יריחו, של ריפוי ממוות וממחלות, מבחן השני מבחן ההפך מהברכה, מבחן הגערה, מבחן השלישי הוא מבחן לאומי, מבחן של מלחמה, שבהתחלה לא היה מים במלחמה והם עמדו להיכשל במלחמה, ואני לא אקרא כאן את הפרק. אבל למרות ההסתייגות של אלישע ממלך ישראל, כאן הייתי אומר, הכתוב מתאר את נבואתו של אלישע באופן יותר מאוסס. מאוד מעניין. קודם כל, אלישע לא רוצה לדבר עם מלך ישראל. נסכים לדבר איתו רק בגלל שבא אליו מלך יהודה. אבל אלישע אומר להם, ואתה, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד אדוני. מזכיר לנו את שאול. פה כבר זה לא אוטומטי. שם הוא היה גיבור על המים, על הנערים הקטנים, בלי לבקש, בלי להתפלל, אפילו בלי משה, לא, אפילו לא כמו משה רבנו. פה, רגע, רגע, זה כבר מסובך. אני צריך השראה. קחו לי מנגן. כאשר פה זה עניין הרבה יותר אקוטי, זה עניין לאומי, כללי, זה עניין של גם ישראל, וגם, לא עניין פרטי, לא של עיר או של קהילה, או של איזה אירוע כמעט אישי, זה כבר עניין לאומי, כבד. פה אנחנו רואים כאן איזשהו איסוס, זה לא בא בקלות, ואלישע עדיין בתחילת דרכו כאן. אבל הנבואה היא חד משמעית. כי כה אמר אדוני לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. ונקל זאת בעיני אדוני ונתן את מואב בידכם. יש פה נבואה, והקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו וכל מים תסתומו וכל חלקה טובה תחיבו באבנים וכולי, והנבואה מתגשמת. זה המבחן השלישי. שיסתיים בהצלחה. אבל גם הוא מסתיים באיזה אקורד צורם שלא נע, בסוף פרק ג' והיא קצף גדול על ישראל ויסעו מעליו וישובו לארץ. כתוב סותם למה היה קצף גדול על ישראל כאן. האם זה קשור לנבואתו של אלישע? לא קשור. זה לא ברור. יש פה איזה אקורד צורם. אני רוצה כאן לעבור במהירות למבחנים הבאים. מאוד מאוד מעניינים, ואני אתאר כאן שני מבחנים נוספים. אם אמרנו המבחן של אנשי יריחו שביקשו ממנו, המבחן של ההתקלות שלו עם המלגלגים והלועגים, והמבחן שבא לפתחו בניגוד לרצונו, המבחן של המלחמה עם מלך מואב. והנה כאן יש מבחן מסוג אחר לחלוטין. וגם כאן נראה שאלישע ממשיך את דרכו של אליהו. ואישה אחת מנשי בני הנביאים, פרק ד', צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בה לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ואת יש פה אישה שמתלוננת על הקיום. היא אלמנה, יש לה שני ילדים, היא שקועה עד צוואר בחובות, עכשיו הולכים לקחת לה את הילדים. שזה דבר נורא בפני עצמו. והיא באה לאלישע במה, מה היא רוצה ממנו בעצם? תעזור לי, תן לי פתרון. עכשיו, היא מהקהילה. למה היא מהקהילה? היא אישה אחת מנשי בני הנביאים. זאת אומרת, היא מקהילת הנביאים שאליהו המנהיג שלהם. אתה מנהיג הקהילה, מנהיג קהילת הנביאים, תן לי פתרון. הולכים לקחת לי את הילדים. וכאן אלישע עושה את מבחן השמן. נגידי לי מה יש לך בבית, ואתה אומר אין לשפרתך קול בבית, כי אם אסוך שמן, שאלי לך כלים, מכירים את זה. ובאת וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת את כל הכלים האלה והמלאת עשי, ותלך מאיתו ותסגור את הדלת בעדה, והם מגישים והיא מוצקת, והיא מלא את הכלים, וכך מתמלא השמן נס. ואז הוא אומר לה, ויומר לה, היא הולכת אליו, ויומר לכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך ואת ובנייך תחיי בנותה. יש לך עכשיו רזרבות, אין אוברדרפט, מזה תחיי. זה מזכיר דבר דומה שעשה אליהו במלאכים א'. הוא בא לצרפת האשר לצידון, והוא הולך לאישה שבציווי השם, והיא הוא מבקש משהו לאכול ואין, ואז אליהו אומר לה, אל תראי, בואי אסיך ידברך, אשים משם עוגה קטנה, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני אדמה. ותלך ותעשה, כי דבר אליהו, ותוכל היא וביתה ימים, כד הקמח לא חלטה, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. שם דבר השם אשר דיבר ביד אליהו נתן גם בצפחת שמן, סיפק את המחסור. כאן באלישע דבר דומה, הוא מספק לשמן, אבל ההמשך עוד יותר חזק, ובהמשך הזה אני רוצה להתמקד בזה לסיים, וזה סיפור אליהו והאישה השונמית בפרק ד'. כאן לא מדובר באישה ענייה שמבקשת ממנו להיענות למחסורה, למצוקתה, וכאן בעצם אני אומר זה מבחן חדש, כי זה מבחן של הפרט, ממש מבחן הפרט, זה לא המבחן של העיר של יריחו, שעיר שלמה או מתמודדת עם מגפה, זה לא מבחן הנערים שלו האישי, זה גם לא המבחן הלאומי, זה מבחן של אישה במצוקה, במצוקה כלכלית. וגם פה אלישע מוכיח את כוחו של 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 נביא, של מושיע. ואמרתי, יכול להיות שהוא למד את זה מאליהו. גם שם, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תכסה. אבל הנה לפנינו באמת מבחן יוצא דופן אחר לגמרי. לא מדובר על אישה ענייה, מדובר על אישה שונמית, אישה גדולה. גדולה בדרך כלל זה ביטוי ל... יכולת כלכלית גדולה, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, יש להם שדות, יש שם, אין שם מסכנות כלכלית. אישה שבניגוד לאותה אישה מצרפת של אליהו, שבלי שום בעיות היא מאכילה את אלישע מיוזמתה, היא נותנת לו חדר, צימר, לעשות שם את ענייני הנבואה, צימר עם פנסיון מלא. אין שם בעיה כלכלית. היא מיוזמתה, הננה האישה השונמית. שם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, והיא מדי עוברו, ותחזק בו לאכול לחם, והיא מדי עוברו יסור שם לאכול לחם. ואם אומרת לבעלה, בוא נעשה לו, נבנה לו פה חדר, נעשה נעליית קיר קטנה, נשים לו שם מיטה, שולחן, ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבוא אלינו אסור שם. ואז לראשונה, מיוזמתו, וזה מפנה, ללא בקשה, אלישע מתנדב לעשות לנבואה. להציע לה עזרה בדרך נס. אני אומר בדרך נס, בהתחלה לא בדרך נס. אלישע אומר, קודם כל, את רוצה טובה ממני? אף אחד לא ביקש ממני, ביקשה ממנו? לא. את רוצה טובה ממני? ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה, ותעמוד לפניו, ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? יש לדבר לך אל המלך, או אל שר הצבא? רוצה איזה, אני יש לי קשרים בשלטונות. יש לי קשרים, אם יש לך איזה בעיה, מס הכנסה, משהו, חברת חשמל, אני אסדר. מה היא עונה לו? מה היא אומרת לו? זה ביטוי שכולנו צריכים לדעת. ותומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. לא צריכה, אני מסתדרת, לא, אל תיקח אותי למעלה. בתוך עמי אנוכי יושבת. זה לא מספק את אלישע. אלישע רוצה לגמול לטוב, ללא בקשתה. ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גחזי, נערו של אלישע, אבל בן אין לה, ואישה זקן. יש שם זוג, בעל מבוגר, אישה גם כן כנראה לא כל כך צעירה, ואין להם, הם חסוכי ילדים. ואומר גחזי בעצם רומז כאן אלישע, אם אתה באמת רוצה לעזור לה, אין לה בעיה כלכלית, יש לה בעיה משפחתית. יש לה בעיה שאין לה בן. ויאמר קרא לה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר, למועד הזה כעת חיית חובקת בן. טרח, נפל עליה כבום, היא לא ביקשה. הוא אומר לה, שנה הבאה, למועד, זה מזכיר את, את הביטוי הזה, מזכיר לנו את מה שנאמר למלאכים, מה שאמרו לשרה, ממש אותם מילים. את חובקת בן. היא אומרת לו, ותאמר אלא, ותאמר, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזה בשפחתך. אל, כאילו, אני לא ביקשתי, היא לא אומרת את זה עכשיו, היא תגיד את זה אחר כך, אבל היא אומרת, ותער האישה ותלת בן למועד הזה, כעת חיה אשר דיבר אליה אלישע. עבד כמו שעון. וכאן הבעיה הגדולה שאנחנו מיד נראה, הבעיה הגדולה היא, כפי שאנחנו נראה בהמשך, היא בגלל מה? היא לא ביקשה, ואלישע נתן לה מתנה בלי שהיא ביקשה, והמתנה הזאת עומדת בסכנה. כאן כתוב, מתאר את התיאור הידוע שקראנו אותו בהפטרה האחרונה, ויגדל הילד, ויהיה היום, ויצא אל אביו אל הקוצרים. כמובן, היה להם שדה שקצרו, ויאמר אל אביו, ראשי ראשי, ויאמר אל הנער, שאהו אל אמו. יש להם הנער של האבא, יש להם שם פועלים, ויסאהו ויבאו אל אמו, וישב על ברכי עד הצהריים וימות. ותל ותשכיבהו אל מיטה איש האלוהים, ותזכור בעדו ותצא. ותקרא אלישע, ותאמר, שלחן עלי את אחד מן הנערים ואחד האתונות, והרוץ עד איש האלוהים והשוב. והיום אנו, את הולכת לו חודש, לו שבת, אני מדלג, ותחבוש האתון, ותאמר אל נערה, נהג, ולך, אל תעצור לי לרכוב, כי אם אמרתי לך, ותלך ותבוא עד איש האלוהים אל הר הכרמל. והיא קראות איש האלוהים אותה מנגד, ויאמר גחזי נערו, הנה השונמית, השונמית על משהו פה לא בסדר. אתה רוץ נא לקראתה ואמור לה, שלום לך, השלום לאישך, השלום לילד. הוא הבין שאם היא רצה אליו משהו פה, והוא ישר מגיע אל הילד. לא ישר, אחרי שלום לך, לאישך, לילד. אתה אומר שלום, ותבוא איש אלוהים על ההר, הר הכרמל, ותחזק ברגליו, ויגש גחזי לעודפה, ויאמר איש אלוהים הרפה לה, כי נפשה מרה לה, ואדוני העלי ממני ולא יגיד לי. כאן אלישע אומר, כאילו ביקורת, השם העלי ממני כאן משהו, הוא לא יגיד לי, אני הייתי צריך לדעת. ואז היא מתיחה בפניו, התחה חזקה ביותר, שאני חושב שהכתוב מאוד מזדהה איתה, והיא בעצם תופסת את אלישע, לא הייתי אומר בחטאו, אבל הייתי אומר בכישלונו. ותאמר, שאלתי ון מאת אדוני? הלא אמרתי, לא תשלה אותי. לא ביקשתי. אני לא ביקשתי את הנס הזה. אתה נתת מדעתך. ואני אמרתי לך, אמרתי לך, אל תעשה לי משהו כוזב, שלא, כוזב, כמובן שלא יתמיד. אתה, איש האלוקים, אתה ללא בקשתי, אתה הבטחת לי את זה. ולא רק שהבטחת לי את זה, הבאת לי את זה. הבאת אותי למצב הזה. ואמרתי לך, אל תשלה אותי. אלישע תופס את זה, והוא אומר לגחזי, חגור מותניך, קח את משנתי וידיך, וידך, ולך, כי תמצא איש לא תבחנו, כי יברכך איש לא תעננו, כאילו מהר, ושמת משנתי על פי הנער. רוץ מהר, תנסה להחיות את הנער במטה. מטה, משנתי. ואותו אומר, אם הנער, חי אדוני וחי נפשך עם אזבקה, ויקום וילך אחריה. מה זה מזכיר לנו? מה זה חי השם וחי? מה? מה שאלישע אומר לאליהו? אלישע אומר לאליהו שלוש פעמים, אני לא, חי השם וחי נפשי מעזבקה. באותה מטבע בדיוק היא אומרת לו, חי השם וחי נפשי, אני לא עוזבת אותך. כאילו, אל תשלח לי פה את הנער. אני אותך לא עוזבת. בעצם, יש פה איזה רמז, לא שהיא אומרת, לא רק שהיא אומרת לא, אז זו פרשנות שלי, לא רק שהיא אומרת לא, אני לא סומכת על ה... אני רוצה את מנהל המחלקה, אני לא הולכת על הסטאג'ר. אל תשלח לי את הסטאג'ר לרפא את הנער, אני רוצה את הרופא הבכיר. לא רק זה. היא בעצם אומרת לו, לא רק הבן שלי הבעיה, גם אתה הבעיה. אתה הבעיה. כי אתה השלט אותי, התביעה שלי אליך. ובאמת יש כאן תיאור מאוד מעניין שאני לא אכנס אליו עכשיו, שהיא רצה והוא אחריה. אתם לא הולכים ממש ביחד. אליהו ואלישה הולכים ביחד, לא זזים אחד מהשני, הוא הולך מטר אחד אחריה. אולי משום שהיא רצה מהר יותר, ויקום הלך אחריה, אולי זה רק תיאור של האחריה, זה לא ממש הוא הלך אחריה, אלא זה רק בעקבות פנייתה, אינני בטוח. ובאמת גחזי לא מצליח, וגחזי ניסה עם המטה, אין קול ואין קשב, ויושב לקראתו, לא הקיץ הנער. גחזי אומר לאלישה, מה שאני ניסיתי לא עבד. ויבוא אלישה הביתה, והנה הנער מת מושכב על מיטתו, ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. כאן לא התחיל מיד בניתוח, אלא הוא התפלל אל השם. הוא לא התפלל אל השם כשהוא הבטיח לה את הילד. עכשיו הוא מתפלל אל השם, זאת אומרת שהכתוב בא להגיד, אלישע תפס את הכישלון של עצמו. הוא אלישע חשב שבידו, כוח הנבואי שבידו נותן לו לחלק חיים. אלישע חשב שהוא הנותן חיים, הוא הנותן ילד. והיא אומרת לו, אם אתה נותן חיים, אתה תדאג לחיים. פה אלישע תפס, והוא הבין שלא הוא הנותן חיים, אלא והתפלל אל השם. מה שהוא לא עשה בהתחלה. שימו לב איך מתפתחת פה תפיסת הנבואה של, וכוחו של הנביא, כוחו של מנהיג הנביאים. ויעל וישכב על הילד וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו ויגר עליו ויחום בשר הילד וישוב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה ויעל ויגר עליו ויזורר הנער עד שבע פעמים ויפקח הנער את עיניו ויקרא אל גחזי ויאמר קרא אל השונמית הזאת ויקראה ותבוא אליו ויאמר שאי בנך ותבוא ותיפול על רגליו ותשתחו ארצה ותישא את בנה ותצא ועדיין הסיפור איתה לא נגמר, הוא יהיה אחר כך פרק ח' ולזה אני לא אגיע היום. אני רוצה לומר ככה שלושה דברים. אחד, אמרנו מה הלקח, מה היא לימדה אותו, ואיפה בעצם ברמז דק אבל נוקב. יש כאן תיאור גם של כישלונו של אלישע. והוא תפס את הכישלון הזה ותיקן אותו. זה אחד. שתיים, בלתי אפשרי בכלל בעליל שלא להשוות את הסיפור הזה לשני סיפורים אחרים, ואני אעשה את זה בקיצור. סיפור הראשון זה סיפור של אליהו. אנחנו אלישע תלמידו של אליהו. גם אליהו החיה ילד. אותה אישה, בעלת הבית, גם פה היא בעלת הבית, אותה אישה בצרפת ליד צידון, אותה אישה שאליהו הבטיח לה קד קמח ושמן שלא יחסר, אותה אישה, הכתוב מתאר, ויהי אחר הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית. ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. לכאורה עד אשר לא נותרה בו נשמה, מה הכוונה? מת. ותאמר לאליהו, מה לי ולך איש אלוהים באת אליי להזכיר אבוני ולהמית את בני, גם פה היא אומר, מה אתה זה בגללך. ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה, אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. זה מאוד מזכיר את פעולות ההחייאה של אלישע. ויקרא אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהי, גם על אלמנה אשר אני מגורר עם הרעותה להמית את בנה. גם פה יש תפילה. ויתמודד על הילד שלוש פעמים, אצל אלישע זה שבע פעמים. ויקרא אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהי, תשוב נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. אצל אליהו מתוארת תפילה פעמיים, עם ניסוח של התפילה. פעולות דומות. ואז ויקח אליהו את הילד ורוידו מן הלב ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו ראי חי בנך. אי אפשר שלא להשוות בין ההחייאה הזאת להחייאה הזאת, אלא שבניגוד לסיפור הזה, פה קודם יש ילד שנפטר מחוליו ואליהו מרפא אותו. אצל אלישע אין ילד בכלל. אלישע כביכול בורא ילד ואז הוא מת בחוליו. ואז אלישע נדרש להציל את הילד בפעולות דומות לאליהו. התלמיד לומד מרבו. השוואה האחרונה שאני אעשה היום, עד מתי יש לי? אז אני, אבל אני לא אוותר על ההשוואה האחרונה, שלא ראיתי מי שעומד עליה, אבל אני חייב לומר אותה. השוואה האחרונה. השוואה האחרונה לוקחת אותי לסיפור אחר, של אמא שבנה הלא צעיר, הלא קטן, עומד למות לידה. ולאמא הזאת קוראים הגר. קראנו עליה בשבת שעברה. אבל בואו נשים לב להבדל, להשוואה ולהבדל. גם להגר אין ילד קטן, כבר ישמעאל הוא לא קטן. ישמעאל כבר גדול. ויגדל הילד. שרה מבקשת מאברהם לגרש. קשה לאברהם, זה אחד הניסיונות הקשים. בכל זאת, כל אשר תאמר אליך שרה אשמע בקולה, כביצחק יקרא לך זרע. ואז קורה הדבר שממנו חששו, את אשר יגורנו בה. ותלך ותת במדבר באר שבע, ויחלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לה מנגד, הרחק היא מתחווי קשת, כי אמרה על הרי במות הילד. ותשב מנגד, ותישא את קולה ותבק. הילד הולך למות לה בין הידיים. מה היא עושה? מה? הולכת רחוק. למה? לא יכולה לראות. והתורה מתארת את זה כמה פעמים. ותלך, ותשב לה מנגד, הרחק היא מתחווי קשת, הוא כפול. ותומר, על הרי במות הילד. ותומר, אל הרי במות הילד. פעמיים. היא לא יכולה לראות. היא יודעת מה הולך להיות פה. היא יודעת שהוא גוסס. היא לא יכולה לראות את הנשימות האחרונות שלו. וכאשר יש התערבות אלוקית, והמלאך בא אליה, מה הוא אומר לה? ויקרא מלאך אלוקים אל הגר מן השמיים, והיא בוכה, היא מתפללת, וישמע אלוקים אל כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הדר בין השמיים, אל הגר בין השמיים, ויום על המלאך הגר, אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, קומי שאית הנער, והחזיק את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. תתקרבי אליו, תתני לו יד, הוא במצוקה, היא לא יכולה לראות, החזיק את ידך בו. זה הגר. האם השונמית, גם לה יש בן גדול. איך אני יודע שהבן גדול של השונמית? ויגדל הנער, ויגדל הילד, ויהי היום ויצא אל אביו ולקוצרים. הוא הולך לעבודה. הוא הולך לעזור בשדה. זה כבר לא ילד בן ארבע. מה היא עושה לו? הוא מביא אותו אל אמו, כבר חולה, וישב על ברכיה עד הצהריים וימות. איפה הוא מת לה? על הברכיים. היא לא מתרחקת. שתי תגובות של שתי אמאות, כאשר הן רואות את הדבר הנורא מכל. מה הדבר הנורא מכל שיכול להיות לאמא? הנורא מכל, שלא נדע, מות הילד. בשניהם זה תהליך איטי, זה לא פתאומי, זה לא תאונת דרכים. אחת הגר מתרחקת, לא יכולה לראות, והאישה השונמית מאמצת אותו אל ברכיה, ושם על ברכיה הוא מת. בשני המקרים, בסוף יש ישועה של התערבות אלוקית. בשני המקרים. אבל התגובות של האינסטינקט האמאי שונות לחלוטין, וזה מעניין מאוד. אחת, מתרחקת, מתפללת, לא יכולה, אתה אומר, אל הרי במות הילד. זה גם אינסטינקט אמאי, והשנייה של האישה השונמית, שהילד היא לא מסוגלת לעזוב אותו, והוא מת על ברכיה. לא רק לידה, על ברכיה ממש. על ברכיה. כמו שהוא נולד מבין ברכיה, הוא מת על ברכיה. בשני המקרים האלה, הסיפור מסתיים בהפי אנד, אז זה הזמן טוב לסיים גם עכשיו את השיעור הזה.